טוב. אנחנו פרק ת״ו פסקה ו״ו, לא?
כן.
התשובה העליונה שיסודה היא השכלה הקדושה והתעדרות ההשגה בנועם השם. היא המקור והבסיס לתשובה התחתונה של הישרת הבא.
עכשיו למה
הוא שנסביר
את ההתעדרות בשביל להגיע את ההתעדרות של הפסקה?
נכון, יפה. אתם הייתם צריכים להזכיר לי, זה לא אני. אני חשבתי מעצמי את המחויבות הזאת. כן. מה הרב פה אומר? ההתעמקות בשורש הענווה בפסקה ה' מביאה היא את ההתרה של החוכמה כולה. זה על פי מה שחזל אמרו, מה שעשתה החוכמה התרה לראשה, עשתה הענווה עקב לסולייתה. כתוב ראשית חוכמה, יראת השם, הראש של החוכמה זה יראת השם, וכתוב עקב ענווה יראת השם. אז יראת השם שהיא ראש החוכמה, היא העקב של הענווה. כן, זה בעצם מה שהוא אומר פה, ההתעקות בשורשה של הענווה מביאה את העטרה של החומה כולה. אז בואו נסביר קצת את המושג. יראת השם, הכוונה שלנו כמובן יראת הרוממות, כלומר, זה המפגש של האדם עם הגודל האלוהי, עם האידיאליות האלוהית. ככל שהאדם מצליח להשיג יותר את הגדולה האלוהית, את האידיאליות האלוהית, אז הוא גם מצליח לחוש היטב את הפער בינו לבין הגדולה הזאת, כן? בינו לבין האידיאליות הזאת. ותחושת הפער יוצרת את היראה. זה מה שאנחנו קוראים יראת רוממות. כלומר, יראת רוממות זה כאשר אדם נפגש עם ישות בעלת עוצמה של שלמות. במושגי האדם, זה יוצר יראת רוממות. אגב, יראת רוממות היא קיימת לא דווקא ביחס לקדוש ברוך הוא. היא קיימת ביחס לכל מושא של הערצה, וכל איזשהו ישות שאנחנו תופסים בה שלמות. כן, אדם יכול לחוש יראת רוממות כלפי הטבע. הוא מפגש עם עוצמות אדירות של כוח, עוצמות אדירות של גודל. והוא משווה את עצמו יחסית לגודל הזה. הוא מתמלא עירה. לא, רגע, שנייה, אני קודם כל מסביר את המושג עירה. בסדר? זה המושג עירה. אתה יכול להיפגש עם אדם, אישיות, שאתה רואה בו איזושהי עוצמה גדולה של שלמות, זה ייצור העירה. כן, אם אדם קשור לתורה והוא פוגש תמידי חכמים גדולים, זה יוצר לו עירה. מה, הם לא יזיקו לו והם לא יבחרים, לא עשו לו כלום. אבל זה יוצר עירה, כי הוא תופס את השלמות שיש בהם. ולהבדיל, יש אנשים שחושבים, אני יודע, שאנשים עשירים ומפורסמים, הם בעלי איזה מין שלמות. וכשהם נפגשים איתם, אז יש להם עירת רוממות. נכון? אני מאמין שאיזה נער חובב כדורגל שילך ברחוב ויפגוש את גדולי הדור. אמרתי ששם מזדקנים בגיל צעיר. תמידי חכמים, כל מיני מסכנים. אצלם הם נהיים מסכנים בגיל 35 בערך, משהו כזה, לא 200 מסכנים. משהו כזה. נגיד, הוא פוגש אותו ככה בשיאה, בגיל 32. פוגש אותו ברחוב. זה עורר בו פחד. מפגש, וואו. מסתכל אחורה, אם הוא לא יתעלף. עם הגדולים. זה יראת רוממות. למה? כי במושגים של הנער הזה, האיש הזה שעכשיו הוא רואה אותו, הוא להטוטן בכדור ברמות שהנער הזה משתדל שלושה סדרים ביום להגיע לזה, והוא בכלל רחוק מזה כרחוק מזרח ממערב. וכשהוא פוגש את הבן אדם הזה, הוא וואו. זה עושה לו איזה זעזוע. נכון? מה יצר את הזעזוע? הפער. יש משהו מאוד עוצמתי במושגים שלו. ביחס למשהו סבור שזה מושגים של עוצמה של שלמות. נכון, וככה גם קורה לנו יכול להיות ביחס למושגי האצה של יופי וכל מיני כוח. כן, יש איזה שרירן. אז אתה עובד על השרירים שלך פה, יש פה איזה חדר כושר בישיבה, לא? אני לא צריך כמו איזה יש לך פה איזה כמו איזה ביצת... ביצה של יונה כזאת, היא קטנה, יש לך פה אחרי. חודשיים. פה יש איזה אחד. שמרחם, איפה הוא מניח את התפילים? הזמנה מיוחדת. היה תרוממות, זאת אומרת, כמה הוא עובר לך, שלמות יש לו. איזה כוח, כמה השקעה זה. כמה השקעה זה, נכון? הוא מבין את המשמעויות, יוצא לו. עכשיו באמת יכול להיות שיש גם יראת העונש. אבל זה יראה, זה מפגש עם שלמות גדולה. בואו נחזור ליראה האמיתית. ממי שבאמת שייך ליראה מפניו, משלמות אמיתית. זה השלמות האידיאלית. המציאות האלוהית, כל השאר זה יצירות של השלמות האלוהית. גם אם יש בהם משהו מן השלמות, אם יש בהם משהו מן השלמות, זה בגלל שזה יצירות מן השלמות האלוהית, זה המשכות מן השלמות. כן, אז כשנפגש עם הגודל האלוהי הזה, יוצר לו יראה. עכשיו, כדי שתהיה יראה בנפש של האדם, כשאדם הוא בעל גאווה, זאת אומרת, האדם בעל גאווה מייחס את ענייני השלמות לעצמו, ולא עוד, שהגאווה גם גורמת לאדם לראות את עצמו כביטוי לשלמות. אז אתם מבינים לבד שגאווה מונעת יראת רוממות. כן? זאת אומרת, גם אם האדם יהיה מספיק, נגיד, משוכלל בחשבון את השכל, להכיר דרך איזה חשבון, שיש בה גדולה למציאות האלוהית, למרות שהגאווה תיצור מחסומים גם בחשבון ובתפיסה של האלוקות. לכן עקב הענווה יראת השם. אנחנו מוכרחים את הענווה הנפשית שמאפשרת לאדם להשיג את הרוממות האלוהית והגודל האלוהי, ולא, ואין את המחסום הזה של הגאווה, אבל את הנפש ומונעת מהשגת השלמות האלוהית. זה עקב ענווה יראת השם. עכשיו, למה, כן, רשת חוכמה יראת השם? כי זה כל תכלית החוכמה. הרי מה תכלית החוכמה? דיברנו על זה כבר, נדמה לי. מה העניין להיות חכם בחוכמה? מה העניין בחוכמה? מה לחוכמה? נגיד שאתה אומר, זה שיהיה בחוכמה, אם אדם יודע, אז מה? מה קורה? יש לנו ידע. אז מה הדבר שיוצא מהידע הזה? על ידי זה אנחנו יודעים להמציא מטוסים, להמציא זה, להמציא זה. מה הידע הכי חשוב שיש לבני אדם? הכי חשוב. רפואה. לשמור על הגוף. מה העניין שהגוף יהיה שמור? כי יש מהות ויש משמעות במציאות הזאת. ואנחנו נגיע למסקנה. שהמשמעות של בסופו של דבר, שורה תחתונה, זה השייכות שלנו לאידיאל אמיתי. כלומר, אם יש בחיים ביטוי לאידיאל אמיתי, כן, אז יש משמעות לחיים. מהו האידיאל הכי עליון שיש? אלוקים. מתי יש לי אפשרות להיפגש עם האידיאל האלוקי? כשאני לא מצמצם אותו למושגים שלי. איך נקרא למצב כזה, שאדם נפגש עם האידיאל, מצליח להשיג את האידיאל, ומאלה יש קשר בין מציאותו לבין האידיאל, בלי לצמצם אותו, זה נקרא יראת שמיים. יראה. דווקא היראה, היא מפגישה אותנו עם האידיאל בלי הצמצום שלו. תמיד יש איזה צמצום, אבל היראה, כן, כשהיא יראה אמיתית, היא יוצרת לנו ציור של האידיאל, השגה של האידיאל, בלי הצמצום למושגינו. לכן יש את זה מהירה. זה תכלית החוכמה. כלומר, כשחושבים בסופו של דבר מה העניין שאנחנו כבני אדם נמצא בחוכמה, העניין המהותי שנמצא בחוכמה, התכליתי שנמצא בחוכמה, זה היראת השם. זה מה שאמרנו מקודם. אז זה מה שאומר פה הרב, כן? שההתעמקות בשורש הענווה, שזה היראה, מביאה היא את העטרה של החומה כולה. כאילו, מה זה שורש הענווה? זה הביטול של האדם כלפי האידיאל. וזה לא ביטול במובן שאין לי משמעות. אלא זה כל המשמעות, שאני מצליח לחיות עם אידיאל, כלומר עם ערך אמיתי, שנותן משמעות לעצם המציאות שלי. טוב, עד כאן פסקה ה', אנחנו עוברים פסקה ב'. התשובה העליונה שיסודה היא השכלה הקדושה והתעדרות ההשגה בנועם השם, היא המקור והבסיס לתשובה התחתונה של ישרת המעשה ושתעלות רדינות המזג. ויסוד התשובה העליונה לא יהיה סוד התורה בכל התפשוט של השבע ענפיה. ואם שער אדם שהתשובה התחתונה היא מנועה ממנו לשעה, מידה סביגו בכל שלמותה, ירוץ אל התשובה העליונה בסוף הכבוד לבוא, כיוון שהכפתור הפנימי הוא נוטה ורוצה לתמם בידו את שתי התשובות. במשך הזמן תביאו התשובה העליונה גם לידי התשובה התחתונה, שהיא קדושת המעשים הפרטיים, קדושת הטבע הגופני, טהרת המזג, התעלות תכונות טבעיות, ולבו ובשרו ירננו אל אל חי. אומר הרב, יש לנו שתי תשובות. תשובה עליונה זה בעצם תשובה שקיימת בעולם הפנימי של האדם. תשובה תחתונה זה תשובה שמתגלה במציאות הממשית, במעשים. כן, זה באופן כללי המושגים של הפסקה הזאת. זה לא הכוונה לתשובה עליונה, תשובה מאהבה ותשובה תחתונה, תשובה מהירה. זה הכוונה שני רבדים של התגלות התשובה. כן, הרובד הפנימי, הרוחני שיש באדם, מחשבות, רצונות, שאיפות, הרגשות, השגות. זה נקרא תשובה עליונה, כן, ששם יש מהלך של תיקון ושכלול, ותשובה תחתונה זה מהלך של תיקון ושכלול בהתגלות במעשים, כן, ומה שקרוב למעשים, את ההתגלות של האידיאל של הטוב. אז בואו נראה, התשובה העליונה היא שיסודה היא השכלה הקדושה, כן, כמו שאמרנו, התשובה העליונה זה ב... מימד הרוחני של החיים, התעדרות ההשגה בנוח, התעדרות משון, כן, אדיר, כן, התעצמות, כן, גם התעדרות, כן, משון עדר, עדר זה פאר, זה השגה שלמה, היא המקור והבסיס לתשובה התחתונה של השארת המעשה ושתלות הדינות המין. השארת המעשה זה כמו שאמרנו, המעשים המתוקנים, המעשים הישרים, מה זה מעשה ישר? מעשה שמכוון אל הצדק. אל הצדיקות, אל רצון השם, אל הטוב האמיתי. כן? ושל התעדלות עדינות המזג. המזג זה בעצם כבר איזה משהו שהוא עניין של תכונה של הגוף, של האדם, והמזג משפיע על הקשר של האדם באופן המעשי, כן? של המידות והמעשי מתוך זה, ואיך זה לטוב. ביסוד התשובה העליונה, הלא יסוד התורה בכל התפשטות שורשיה וענפיה. כן, תשובה העליונה זה בעצם כשהתורה מתפשטת, כן, וממלאת את האדם. ואם ישער האדם שהתשובה התחתונה היא מנועה ממנו לשעה, הוא לא מצליח ליישם את הדברים, וזה ישאר אצלו רק בשמעויות הרוחניות, מלהשיגה בכל שלמותה, ירוץ אל התשובה העליונה. אל תאמר לעצמך, טוב, תראה מה זה עוזר, אני רק מתפלא במחשבות, ברצונות, בשאיפות, אבל במעשים אני לא מצליח. אז מה אם אתה לא מצליח במעשים? יש משמעות עצומה ויותר משמעותית להתמלות הפנימית בטוב. במעשים לפעמים יש עיכובים. לפעמים יש עיכובים שתלויים בגוף, עיכובים שתלויים בנפש, במזג, כמו שהוא קורא לזה, כן, מזג זה דבר שמחבר בין הנפש לגוף. כן, אבל סוף הכבוד לבוא, כיוון שבחפצו הפנימי הוא נוטה ורוצה לתמם בידו את שתי התשובות. כן, במשך הזמן תביאו התשובה העליונה, גם בידי תשובה התחתונה, שקדושת המעשים הפרטיים, קדושת הטבע הגופני, טהרת המזג והתעלות התכונות הטבעיות ולבו ובשרו ירננו אל חי. כן, בסופו של דבר זה יחלחל, יכול להיות שזה ייקח לזה הרבה זמן להתבשל. כן, פנימה אנחנו רואים דבר מאוד מאוד חשוב. כן, שלפעמים כשאנחנו דווקא מתמלאים בתכנים של טוב, מצפים מעצמנו שמיד נצליח ליישם אותם. כן, אתה למדת על התפילה וכולו, אתה אומר לך, וואו, כן, אני אומר שמבין את זה טוב. ואז אתה מגיע לתפילה ואתה, המחשבות שלך שמשוטטות בכל מיני מקומות, אתה אומר לך, אפילו לחשוב על מה שאני אומר, אני לא מצליח. אז מה זה עוזר זה שאני מתמלא במחשבות וכולו וכולו. אבל זה לא נכון. כי העולם הפנימי של האדם הוא עיקר משמעות מציאותו. הצד המעשי הוא פועל יוצא של עיקר משמעות המציאות שלנו. אחרי זה שאתה מתמלא, זה כבר ערך עצום וזה עיקר הערך. אם זה יתגלה במעשים, זה ודאי, ולשם צריך לחתור, זו התורה מכוונת, שהדברים יתגלו במעשים. אבל גם אם זה לא מתגלה, כרגע, מכל מיני סיבות, תמשיך, תמשיך, תמשיך להתמלות, וזה לא שאתה משקר את עצמך. כן, כי בסדר, יש מחסומים הרבה פעמים. אתה רוצה הרי. בסדר, עכשיו אתה אומר, מה, אם הייתי רוצה באמת זה היה מצליח, אני סתם עצלן. יכול להיות. אבל גם עצלנות זה סוג של התמודדות שצריך להתמודד איתה. כמו שאדם אומר לעצמו, כן, אם הייתי בזה, אז זה, לא הייתי מתאווה לכל מיני דברים אסורים. בסדר, אבל גם תאווה זה זירה שצריך להתמודד איתה. וההתמודדות, הדרך להתפתחות שורשית אצל האדם, היא מתחילה מהמשמעויות הרוחניות, המחשבתיות, שכלולות במציאותו. ושם צריכה להיות עיקר הזירה ועיקר המאמצים, עד שאנחנו מגיעים למהלך, בעזרת השם, של השרשה, עד שזה מתחיל לתקן את הדברים בעומק יותר, וזה אחר כך ממילא יניע גם כן את המעשים. עד כאן אנחנו בפרק חמישי.